שלושה שיודעים.
שלום שלום, בוקר טוב. אני גיל מרקוביץ', אתם על שתיים שיודעות, שלושה שיודעים, זה התוכנית שלנו כאן ברשת כאן תרבות, בבוקר המשמח הזה, בוקר חמישי. ואנחנו היום בתוכנית שעוסקת בכלכלה. אנחנו נדבר על כלכלה מהיבטים רחבים, מגוונים, אבל בעיקר מהיבטים שקשורים לפרויקטים ציבוריים ולהחלטות ארוכות טווח, גדולות היקף. ואנחנו גם נדבר חוץ מזה על קרישונים, שמסתבר שיש כאלה שיודעים גם ללכת, על מחזות זמר כמובן, כי יש לנו הרבה על מה להגיד במה שקורה בברודווי. אנחנו נדבר גם על מאפרה ניידת שעוזרת לשמור על הארץ נקייה יותר. זה פרויקט חדש, אנחנו נשמע על הפיתוח שלו. איתי באולפן לשעתיים הקרובות דוקטור אנה רובינצ'יק, חוקרת בתחום הכלכלה הציבורית, מומחית להערכת פרויקטים ציבוריים, מרצה בכירה במחלקה לכלכלה באוניברסיטת חיפה. היי אנה.
בוקר טוב.
בוקר מצוין, אנחנו ככה נצלול לתוך עולם שאני פוחדת ממנו, ויכול להיות שאני אולי מייצגת חלק מהמאזינים והמאזינות שלנו, ואת אולי תעזרי לי להבין את תחום הכלכלה הזה, שהוא כסף בגדול, כן? אם אני ככה אומרת כסף, אז יש מלא אסוציאציות שיכולות לעלות אצלי בראש, אבל לא בטוח שהן האסוציאציות שאת באמת חוקרת בפועל, שזה מה שצריך לחקור.
אוקיי, תודה. אז אכן, יש לי תחושה שהרבה אנשים, כאשר חושבים על כלכלה, הדבר הראשון שעולה לראש, זה אכן כסף. המושג של כסף, אמנם כל דבר שאנחנו חושבים עליו, ההחלטות שאנחנו מקבלים, ועד אלה החלטות עבור עצמנו, עבור קבוצות של אנשים, קבוצות של מדינות, כל זה קשור לכלכלה.
כן.
אבל נחזור לכסף. כאשר אומרים כסף, הרבה אנשים מדמיינים מטבעות, שטרות, דברים מוחשים.
נכון.
בכלכלה הם מגדירים כסף כמשהו שמתפקד בתור אמצעי תשלום, הוא שומר ערך, והוא גם משהו שאפשר להשתמש בו כיחידת מדידה של ערך.
כן, אז אלה התפקידים העיקריים של הכסף, נכון?
בהחלט.
אז מדידת ערך, גם שימור של הערך. אני יכולה לשים את המטבע הזה במגירה, שלא כמו העגבניה שלי שכנראה תרכב שם אחרי כמה ימים, הכסף, המטבע, ישמור את ערכו, ואני אוכל להוציא מהמגירה, להמשיך להשתמש.
בהחלט. וגם מאוד חשוב שאנחנו נהיה בטוחים שאותו כסף שאנחנו מקבלים תמורת דברים טובים שעושים לאנשים אחרים, שמביאים להם תועלת ושמחת חיים, אותם כסף יתקבל בעסקה הבאה, כאשר אנחנו נצטרך טובות מאנשים
כן.
אחרים.
כן, זאת אומרת שזה גם סוג של שימור, וגם סוג של שימור ערך, וגם סוג של הבנה שכולנו מקבלים ומקבלות על עצמנו את השימוש במטבע המסוים הזה. אז אני יודעת שאם את נותנת לי מטבעות תמורת צעיפים, אני יכולה להיות בטוחה שאחר כך מישהו ייקח ממני את המטבעות האלה תמורת עגבניות.
בהחלט. אחרת לא תקבלי ממני את השטר הזה שלכאורה אי אפשר להשתמש בו עבור שום דבר חוץ מאולי לעשות ממנו מטוס ולהטיס אותו לאוויר.
נשמע כמו הסכמה ציבורית רחבה שאולי אנחנו זקוקים וזקוקות לה בעוד תחומים אחרים. ככה קיבלנו את זה על עצמנו בהיקף רחב וכבר שנים על גבי שנים. היסטוריה.
אכן, אם נקום בוקר אחד ונחליט שאנחנו, אף אחד לא מקבל כסף, אז כל המערכת תישבר. כמובן, אנחנו צריכים להאמין בזה שאחרים יאמינו שהכסף יתקבל. האחרת, הייתי מוכרת לך, נגיד, הייתי רוצה, אילו לא היה לנו כסף, הייתי מייצרת, נגיד, צעיף, הייתי מנסה למכור לך אותו, אבל אם את לא תאהבי את הצעיף, אבל יש לך משהו שאני כן אוהבת, אז אני אצטרך לחפש, נגיד, את רוצה לקבל תפוח, כן? אני צריכה למישהו שיקבל את הצעיף, ימכור לך תפוח, לסגור מעגלים האלה בלי כסף, ייקח הרבה זמן.
הבנתי, אז את אומרת שעסקאות חליפין, עסקאות ברטר, בעצם לוקח יותר זמן לסגור את המעגל, כי לא בטוח שלך יש את מה שאני מחפשת, ולי יש את מה שאת מחפשת, אלא אנחנו נצטרך לחפש את כל הטרנזקציות שבינך לביני, כדי שבסופו של דבר נוכל לייצר טרנזקציה אחת פשוטה.
כן, כדי שכל אחד במעגל יקבל את מה שהוא רוצה ויתרום את מה שהוא יכול.
אז הכסף מקצר את הדרך.
בהחלט. הוא זוכר את הדברים הטובים שעשינו.
יפה, זה כבר נותן לי גישה יותר טובה. את כן מסתכלת על הכסף באיזה זום אאוט כזה, את מתייחסת לקבוצות גדולות, כמו שאמרת בהתחלה, לקבוצות של מדינות, נכון? ומתי שווה או לא שווה לנו להקים פרויקטים, לקבל החלטה שפרויקט מסוים יצא לפועל, וזה עניין מורכב.
באמת.
כן, עניין מורכב. צריך להבין מתי משהו כדאי, מתי לא.
כן, הרבה פעמים בשטח אנחנו פותרים את הבעיה על, על, על ידי מוניטיזציה. אנחנו מנסים להביא הכל, את כל התועלות והעלויות של הפרויקט למושגים של כסף.
כן.
זה לא בגלל שאנחנו מאמינים שהכל אפשר למדוד בכסף, אבל יש דברים
שכן. אבל זו השיטה.
זו השיטה, וזה גם היחידת מדידה שנוחה ודי אוניברסלית.
כן.
יחסית נוח לתרגם עליה ולהשוות דברים.
אני רוצה שרגע נתעכב על סבב העסקאות המורכב שניסינו לתאר. אני רוצה באמת להסביר את זה שנייה. אם לי יש ז'קט נורא נחמד ואני צריכה, ואני יכולה לתת אותו, ואני צריכה משהו אחר. אני צריכה למשל שום. בואי נלך על שום. אז אני פונה לענת, וענת אומרת לי, אבל אין לי שום לתת לך, אנחנו מתחילות, ואני נורא רוצה את הז'קט שלך. אז אנחנו מתחילות לחפש, אנחנו הולכות לאנה, ואנה אומרת שהיא צריכה...
מגדלת עגבניות.
כן, מגדלת עגבניות, וכל אחד ככה, עד שאנחנו מצליחות למצוא ממש את התצרף הזה, שאנחנו יכולות דרכו, בסופו של דבר, ענת ואני, להחליף את השום בז'קט. וזה הסיבוך הזה שכסף מנסה לפתור.
בהחלט. יכול להיות שלפעמים הסיבובים האלה שמערבים הרבה הרבה סוחרים, יכולים להיות מאוד ארוכים, ובפועל מאוד קשה למצוא אותם. בשוק העתיק, את יכולה לדמיין שסוחרים היו באים מכל מיני ארצות באותו מקום, ואז אפשר היה לסגור עסקאות כאלה באותו מקום
כן.
ובאותו זמן, אבל באופן כללי זה
היה מורכב.
לא מעשי. אכן, אם אנחנו חושבים על אולי ציביליזציות שעתיקות יותר קודמות לנו, אם נסתכל על שומר העתיקה, אפשר להגיד שכסף כפי שאנחנו מבינים או רואים אותם היום, לא ממש היה לה. מה שכן היה, היה רישום, רישום של עסקאות, מין יומן חשבונאי כזה.
כן, שמנסה לעקוב אחר העסקאות שנערכו בין התושבים, או מי שהתקבץ לו באותו שוק כזה, בשביל לערוך את העסקאות.
בדיוק. אז אם אני מביאה לך, נגיד, בירה וסומסום ביום אחד, אני רושמת את זה. ואז זה מין חוב כזה שיש לך כלפיי. את יכולה כן, להעביר אותו, אני לא יכולה להעביר אותו למישהו אחר, אז מישהו אחר יכול לבוא עלייך ולבקש
לדרוש.
ממך כן, סומסום ובירה, או שווה ערך לזה. או שיכול להיות שזה יישמר במשך שנים רבות, ואז כן, בסופו של דבר, תוכלי להחזיר לי את שווה ערך הישירות.
הכל כאן מערכת של אמון, אז הרישום מבחינת מי שעשה את העסקאות האלה, הרישום היה מספיק?
כן, מה שחשוב ברישום, שהרישום למעשה נעשה על ידי מלך, או אנשי מלך, ובכן היה קשה מאוד לשנות את ההיסטוריה, לשנות את הרישום, זאת אומרת, אם אני מביאה את המוצרים האלה למישהו, אותו מישהו, כמובן יש לו מוטיבציה לשכוח מהעובדה, ואילו הייתי צריכה להוכיח שאכן כן הבאתי את אותם מוצרים, היה לנו מקום ללכת ולוודא שהעסקה נעשתה.
כן.
כן, אז מקום מרכזי שבו אפשר היה לוודא את העבר, כן? ששנינו נוכל, מקום שבו שנינו נוכל לרענן את זיכרוננו.
כן, וגם כן. להאמין, לסמוך עליו.
כן, להאמין ולסמוך
אז עליו. אז אחרי שאת אומרת את הדברים האלה, אני שואלת את עצמי האם אני יכולה להגדיר כסף כמעין זיכרון.
בהחלט, וזה אכן אחד מהרעיונות שהופיע בספרות הכלכלית, לפחות אחד מהמאמרים הידועים נכתב בשנת 1996 על ידי נריאנה קוצ'ר לקוטה מ-Federal Reserve בזמנו, ועכשיו הוא עובד באוניברסיטת רוצ'סטר. הרעיון היה שלמעשה התפקיד העיקרי של כסף שמאחד את שלושת התפקידים שדיברנו עליהם הוא זיכרון. והוא מתפקד כזיכרון, זיכרון משותף שאפשר להסתמך עליו, וזיכרון שקשה מאוד לשנות אותו.
כן, לזכור את העסקאות. אז זה ככה עונה לנו על השאלה, מהו הכסף, מה המהות שלו.
ומה שמעניין זה שעכשיו כאשר מדובר במטבעות סייבר קרנסיס.
נכון, יש כל מיני מטבעות מקוונים, שאנחנו הם אונליין, אפשר להשתמש ולעשות עסקאות אונליין, והמטבעות האלה הם לא מוחשיים.
אכן, אבל המהות שלהם הוא זיכרון, זיכרון משותף שאפשר לפנות עליו, לבדוק את ההיסטוריה, מאיפה הכסף בא, מי עשה טובות למי, ואיך זה התגלגל בתוך הקהילה.
וההיסטוריה הזו היא חשופה לכולם, לכל מי שמשתמש ומשתמשת במטבע המקוון?
אם מדובר בביטקוין, למיטב הבנתי, אז כן.
כן. והבנק למשל, הוא מנסה לעשות את אותו הדבר עם המערכות שלו, הוא מנסה להיות גוף שמשמר או זוכר את הטרנזקציות לאורך ההיסטוריה, נגיד, היסטוריית השימוש של כל מי שיש לו חשבון בבנק, כדי לשמור על על הקשר הזה בין אנשים?
כן, למעשה היתרה שיש לנו בבנק זה מין סיכום של עסקאות שעשינו בעבר, ולא רק זה, הבנק גם זוכר איזה עסקאות עשינו ומאיפה בא הכסף, לאן הוא הולך. ועכשיו כאשר אנחנו מדברים על שיתוף פעולה בין בנקים, בין בנקים בכל העולם למעשה, אז אפשר באמת לבדוק את ההיסטוריה של, של טרנזקציות שיכולה להריב הרבה אנשים במדינות שונות.
זה מדהים כמה שזה יצירתי. אני חושבת לעצמי שהיום נורא קל לי לדמיין את זה שכסף הוא בעצם רק זיכרון של איזה שהן טרנזקציות והיסטוריה של פעולות שעשיתי כלפי אחרים והם עשו ביחס אליי. אז היום זה קל לי לדמיין את זה כי יש לנו את העולם של האינטרנט, העולם המקוון, נורא קל לי. אבל אז אני חושבת על זה שמישהו חשב על זה שזה צריך להיות היסטוריה שמתעדת, והוא אמר, אוקיי, בשביל שזה נוכל לקיים את זה, אני צריך להמציא איזה משהו, ומישהו צריך להאמין בזה. זה מאוד יצירתי.
בהחלט, ואז, כן, כתוצאת לוואי, יש לנו גם הרבה חומר ללמוד שפות עתיקות, כן, כל הלוחות חמר שנשמרו משומר, כן. עוזרים לנו לפענח את השפה וגם לראות איזה טרנזקציות היו בעבר.
אני רוצה שנעשה הפסקה כדי לשמוע על רובוט מאוד מרשים. הרובוט הזה, אם אני הוגה את שמו נכון, קוראים לו XIOE, שפותח באוניברסיטה בסין. הוא עבר את בחינות הגמר של סין ברפואה. לכאורה הוא יכול להתחיל לעסוק ברפואה, למרות שיש עוד דרך. הוא התכונן במשך שנה וחצי, הצוות שלו הכין אותו, ועכשיו נותר לנו להתעניין בדרך שעושה הרפואה, לקראת שימוש בעצם בבינה מלאכותית, במצבים מורכבים שיש לנו ושהרפואה מזמינה. איתנו על הקו דוקטור מיכל חמולותם, מומחית לחדשנות רפואית, שתספר לנו על הרובוט החביב הזה. שלום מיכל.
שלום, בוקר טוב. זה היה באמת קטע מדהים לראות את זה. אני מודה שרוב המידע הוא בסינית, אז את מה שאמר זה דרך מה שאני יודעת, כולל, אני יכולה להוסיף שזה היה באוניברסיטת צ'ינגואן. להגיד איך אומרים את השם של הרובוט בסינית.
תחולו בטוחות.
אנחנו בדיוק, משהו כזה. ותקשיבי, ממש ישבתי לראות את הסרטונים.
נו.
חוץ מלקרוא את המאמר. הסיפור הזה הוא נורא מעניין, כי אנחנו הרי שוב ושוב מדברות על בעצם על ה... מהפכה התעשייתית הרביעית, ומה היא עושה בכל הנושא של רפואה וווילנס, כי היא משנה את כל העולם, לא רק את הרפואה והווילנס, אבל בגלל שבריאות זה דבר שאנשים ישלמו כל מחיר כשאין להם אף אחד הרי בסוף, כולם רוצים לחיות. אז קוראים שם, כנראה מתרכבים כל השינויים לאזור הזה. והסיפור של בינה מלאכותית, שגם... חלק מהמתחת הסופית הרביעית, ודיברנו על איך זה נכנס דרך לבישים. הבינה המלאכותית הזאת היא קודם כל, היא תמיד עילאית על בינה אנושית בעיבוד כמויות גדולות של דאטה.
זה מדהים, הייתי חושבת רק בזיכרון, ואת אומרת שאפילו בעיבוד היא טובה יותר.
היא טובה ככה, היא טובה באחסון.
כן.
הרי מתי התחלנו להמציא את הדיבור? דיברתם על הכסף הישן? והם בני אדם הסתדרו מאוד יפה עם מילים, לפני שהיה עידן הכסף, הם מדברים כבר 70,000 שנים.
כן.
אבל ברגע שהתחילו לגבות מיסים, את זה כבר המוח האנושי לא יכול היה לזכור. את המספרים, את כמויות המספרים, זה חייב לזה ככה וזה חייב לזה ככה, אז עוד לא היה אקסל, אבל התחילו להמציא כתב. התחילו, כי אנחנו לא מסוגלים לזכור כל כך הרבה נתונים.
נכון, אז היחסון ברור לי שהוא טוב יותר מאיתנו.
גם העיבוד, כי בגלל זה AI, למה אנחנו צריכים את הבינה המלאכותית? יש המון מרכיבים לאינטליגנציה האנושית, ובכלל ההייפ על בינה מלאכותית זה פינה נפרדת, אבל תחשבי, המוח שלנו לא יכול לאחסן כזאת כמות, אז הוא גם לא יכול לאבד אותה. איך הוא יכול לאבד משהו שהוא לא יכול לאחסן? מבינה?
כן. עדיין צריך ללמד אותו מיומנויות של עיבוד, והוא צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד מרכיבים, לראות שהסיטואציה מורכבת, לחפש תשובות במקומות שהם לא בהכרח קונבנציונליים.
נכון. הסיפור של מה יהיה עתיד הרופאים הוא סיפור נורא נורא מלהיט בתוך הברנג'ה הרפואית. וכל מי שעוסק בתחום נורא זהיר אומר, זה לא יחליף את הרופאים, זה יעשה רק אוגמנטציה, זה יעזור להם. כן. אני באמת לא רוצה להתנבא, אנחנו תמיד יוצרים מקצועות חדשים ועוסקים ושומרים. האנושות לא מחליפה מקצועות, אבל אני כן יודעת שחד משמעית, בינה מלאכותית עולה על כל מוח באחסון, ובעיבוד וניתוח כמויות נתונים, ביג דאטה, ועולם שבו הדאטה הוא הנפט חדש, אז אין לנו, זה שמתפרסמים 42 אלף מאמרים בשנה רק בתחום הסכרת, זה אומר שאין מוח אנושי שיכול לשבת ולקרוא ולאחסן, כי אם בן אדם יישב כל השבוע לקרוא מאמרים, הוא יקרא 20 מאמרים ב-30, 40 באותו שבוע. אז הוא לא יכול. המרופא כבר לא יכול לעבור על התחום שלו. הוא צריך בינה מלאכותית שתסתנן לו ותגיד לו, המאמרים האלה יותר חשובים למטופל הזה, או לתחום שלך בכלל, כי הוא לא יכול לקרוא בהם.
תמקד אותו ממש בכל מקרה לגופו.
בדיוק. ולכן, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שרפואה זה לא רק מאמרים וידע. זה רק לא רק בדיקה קלינית, זה להבין גם מה רוצה המטופל. את מבינה? אני שאלתי את עצמי על הרובוט הזה, אמרתי, טוב, הוא יודע יותר ממני. בעצם, אבל זאת האמת. הוא יודע לאבד יותר.
השלמתי מהחלק הזה בסיפור.
השלמתי. הוא יודע יותר. אני קוראת כמויות של... אני משתדלת לקרוא את כל המאמרים על חדשנות רפואית, תגיד שזה, אני לא מצליחה. אני קוראת וקוראת וקוראת, וכל הזמן יוצאים יותר ויותר. את יודעת איזה תסכול זה?
כן, אני יכולה להבין איזה תסכול זה.
אני במרוץ.
אז אמרת לעצמך, לפחות את התקשורת הבין אישית יש לי טובה יותר מהרובוט?
נכון, אני מדברת עם גיל מרקוביץ, או אני חס וחלילה, יש לי ילד מטופל, ואני יכולה להבין מההורים שלו, מה חשוב להם, חולה מאוד, או אישה קשישה שהיא צריכה להחליט עם מי. הטיפול הוא לא רק המאמרים, והוא לא רק המחלה, הוא האדם, והאדם משתנה כל כך. זאת אומרת, הרובוט הזה הוא בעיניי באמת יכול להיות... ונדבר גם על IBM והבינה המלאכותית של הלווטסן שהולכת להחליף, לעזור לרופאים. אתה לא רוצה לדבר להחליף, לעזור, אבל יש מרכיבים...
להצטרף לרפואה.
הנה,
זהו. להצטרף למערך הרפואה. אז תגידי, מיכל, מה חסר לו אבל באמת כדי להיות רופא? הרי כתוב שם במאמר שהוא ככה עבר את הבחינות, אבל בתכלס הוא לא יוכל ממש לשמש כרופא. האם זה...
אני שאלתי את עצמי ככה, איך הוא ממשש את הכבד והתחול והאם הם מוגדלים?
נכון, אוקיי.
האם הוא שם יד על הבטן של המטופל וממשש אותו, או מישהו ממשש ומשדר לו?
אוי, זה צריך להיות רובוט חם למגע. אחרת זה לא נעים.
זה לא נעים, נכון. שצורח כל הלילה ואומר, וואי, יש לו באמת דלקת האוזן התיכונה? או רואה תמונה, משדרים לו את הביג דאטה של התמונה. אני מבינה, אני התחלתי לחשוב רק על הבדיקה הגופנית, ואמרתי, איך זה נראה הדבר הזה? כי את התשאול הוא יכול לעשות, בסדר? אפשר להעביר לאלגוריתמיקה את התשאול ששואל, מה קרה, למה באת אלינו, מה הרגשת, כמה ימים היה לחום, את משתעלת, זה אפשר ליצור אלגוריתמים. אבל קברתי לה, בשלב הבדיקה הגופנית נתקעתי.
יפה. אז הנה, המעבדה אחרת, מקבילה, בסין צריכה להתחיל לעבוד על היכולות המוטוריות ועל טמפרטורת הרובוט.
אבל הוא יהיה מרופד, אז אני רוצה שהוא יהיה בדיוק.
מרופד, כן, נכון.
כמו בובי חמוד כזה.
כן, פלאפי.
כן, כי אני לא יודעת, תרצבי שאת מביאה את הילד שלך יותר דבר, אני לא הייתי נותנת לו לדעת.
נכון, נכון.
אם הוא יעשה לחיצה עמוקה ו... ויקרא לו את התחול, אני לא רוצה. אני לא, לא, שלא יגע לי בילד.
וואו, איזה סנריו מלחיץ, מיכל.
נכון.
טוב, יפה, אז אנחנו נאחל לקסאיו אי בהצלחה, והוא עבר באמת סדרת הכשרות מאוד רצינית, אז בואי נקווה שהוא רק ילך ויתקדם, וישמש את כולנו.
אני כל כך מקנית, אני כל כך רוצה את המוח שלו, יודע את כל הביגדת הזה, אבל נראה לי, פה נצטרך לחכות להם אילון מאסק שעובד על חיבור המוח.
כן, ולצפות בבלייד ראנר כדי להפסיק לקנה, סליחה.
את יודעת מה? זה יותר יעיל.
תודה, מיכל.
יום טוב.
המשך יום משמח. אנה, אז אנחנו מסתכלות על כסף גם מזווית מאוד מעניינת, שמנסה להבין אם הוא יכול למדוד שמחת חיים. שזה מושג שאפילו בפילוסופיה, אני לא בטוחה שהגיעו להסכמה או לקונצנזוס, מה זה בדיוק אומר. בטח שלא בפסיכולוגיה, שגם שם הדברים הם עדיין מתהווים בכל שנה, יוצאים מושגים חדשים. אז בכלכלה, כאילו, איך אפשר לעשות את זה?
אכן, גם בכלכלה יש דו-שיח, או יש, אפשר להגיד, דיון, הרבה דעות נוגדות בעניין. בהתחלה חשבנו שאפשר למדוד שמחת חיים כמו טמפרטורה, כן? משהו בדומה לכך.
כן.
ג'רמי בנטל. אבל לקח זמן עד שאנחנו הבנו שכל מה שצריך בשביל החלטות הגיוניות זה פשוט להיות עקבי, ובשביל להיות עקבי קודם כל מבדילים בין מה שאפשר למה שרוצים להשיג, מסתכלים על מה שאפשר להשיג, ומתוך אותה קבוצה מנסים לדרג את האפשרויות.
כן.
דירוג זה מה שחשוב. כל עוד אנחנו יכולים לעשות דירוג עקבי של אפשרויות, אז זה בסדר.
אז לפני כן אני צריכה קודם למפות את הרצונות של האנשים?
קודם כל...
יעדים?
אוקיי, אז יש שני דברים לחשוב על בחירה, כן? בחירה רציונלית ובחירה שנעשית בפועל. אנחנו ככלכלנים נורא טובים בלתת עצה איך כדאי להחליט, איך כדאי לחשוב על בעיה.
כן.
אז כשלב ראשון אנחנו תמיד מוצאים לחשוב על אפשרויות, כן? להגדיר מה בדיוק אפשרי מתוך כל הדברים שבעולם.
פתרונות אפשריים.
כן, או... ואז בין כל האפשרויות האלה אנחנו צריכים לעשות דירוג. כן, להגיד מה הכי טוב, מה פחות טוב וכו', וכך זה יעזור לנו לבחור את הכי טוב שברשותנו.
ואז לפי היעד הזה, האפשרות הטובה ביותר, אתם מנסים לייצר מערך כלכלי שישיג את הדבר הזה, את האפשרות הטובה?
כן, אוקיי, אז אם אנחנו עושים, כל אחד עושה את הדירוג ובוחר את ההחלטה הכי טובה, זה בסדר, אבל אם אנחנו רוצים לחזות איך אנשים רציונליים יבחרו, אנחנו מנסים לקשר בין דירוג לאיזושהי פונקציה שקוראים לה פונקציה תועלת, שהיא לא ממש מודדת את העושר, אבל היא מודדת משהו שעוזר לנו להבין את הדירוג האישי.
איך זה שכלכלנים מנסים ככה להבין מה הם אותן אפשרויות רצויות בחברה, או אפילו אולי ביחידים, כדי לנסות להגיע למצב שאפשר לקבל החלטות גדולות, רחבות היקף לגבי פרויקטים, אבל הדרך לשם סלולה, וצריך קודם להבין מה, ברמת האינדיבידואל?
כן, אוקיי. אם אנחנו מסתכלים על רמת האינדיבידואל, לכן מדובר בכלכלה במשהו שנקרא פונקציית תועלת, לאו דווקא אפשר למדוד אותה ישרות בכסף, קשה למדוד אותה בתור טמפרטורה, אבל היא עוזרת לנו פשוט לדרג את האופציות. נגיד, אם אני לא יכולה להיות הגיונית, אם מישהו מציע לי דירה בחיפה, ואני משווה בין דירה בחיפה לדירה בתל אביב, ואומרת, אולי בתל אביב זה יותר טוב, כי יש יותר הפרעות בערב. ואז מישהו אומר לי, טוב, מה לגבי ההשוואה בין דירה בתל אביב דירה לבית בגליל, אני אומרת, וואו, זה כיף, בגליל יש אוויר טוב ונופים מדהימים, אני אעבור לגליל. ואז כאשר אני משווה בין בית בגליל ודירה בחיפה, אני פתאום מגלה שדירה בחיפה קרובה לי יותר למשרד וכדאי לי לעבור לחיפה. במקרה הזה אני לא יכולה להיות עקבית או טרנזיט, או שהעדפות שלי לא טרנזיטיביות, לא עקביות, אי אפשר לקרוא אותי בתור בן אדם. זאת אומרת, אי אפשר לחשוב עליי כבן אדם רציונלי.
אז את מתארת לי מערך של שיקולים, והשיקולים שלי לא תמיד יכולים לבוא לידי ביטוי בכסף, או שאתם מנסים שהם יבואו לידי ביטוי בכסף, ולכן את אומרת, זה לא תמיד רציונלי, או שצריך להכניס למשוואה גם דברים לא רציונליים.
לא, מה שאני אומרת שהרבה יותר קל לנסות להבין מה טוב לחברה, אם כן. בחברה אנשים לפחות יש להם דעות, יש להם אפשרות לדרג את האופציות. הדוגמה שנתתי זו דוגמה שבה אי אפשר לדרג את כל האופציות, כי מצד אי אפשר להגיד שדירה בחיפה יותר טובה מדירה בתל אביב, כי אמרתי שדירה בתל אביב יותר טובה, כן, הבית בגליל יותר טוב מדירה בתל אביב, ואז פתאום אני מגלה שדירה בחיפה יותר טובה מבית בגליל, אז סוגר את המעגל, ואי אפשר אפילו לאתר את העדפות, לאתר את הבחירות שלי על ידי פונקציית תועלת, כי אין דירוג, כן? אין עקביות, כן? תמיד אפשר להמשיך ללכת במעגל.
להסתובב, כן.
להסתובב, ואני אף פעם לא יודע איפה אני אגור. אז אנחנו מדברים לפחות, בהנחה הבסיסית ביותר, זה שאנשים יכולים לפחות להיות עקביים עם הבחירות שלהם, וכך נוכל עבור פרויקטים ציבוריים לנסות לעשות אגרגציה או לשים את כל את הרצונות יעדים והמטרות של כל אחד ביחד, ולנסות לראות מה אנחנו כחברה רוצים או מגדירים כרצוי.
כן, okay. כדי לקבל החלטות לגבי פרויקטים גדולים, אני אתן דוגמה, רפורמה בפנסיה, הקמת תשתיות לתחבורה ציבורית, או פשוט יותר כבישים, כל מיני, מערכת החינוך לפעמים עושה רפורמות שאנחנו רוצים לדעת אם הן יעילות לנו, או כדאי לנו לעשות אותן.
קו רכבת, כן, הוא אולי כביש יותר בטוח מאשר הכביש הקיים.
אז איך עושים את זה? את אומרת, אם אנחנו נדע ככה לנסות להיות עקביים, אז מייצרים מעין נקודת היוון משותף?
מה שצריך כחברה גם זה להגדיר מין מטרה, כן? פונקציית מטרה, שיעזור לנו לדעת מה, איזה פרויקט יותר טוב, איזה כן. פרויקט פחות טוב. והרבה פעמים פרויקטים גם מערבים כמה דורות. למשל, אם מדובר בפרויקט סביבתי, אנחנו צריכים להשקיע משהו היום בשביל לקבל תמורה מחר. יכול להיות שזה לא רק מחר, זה גם בדור הבא, מחרתיים.
זאת אומרת שהדור...
בשנה הבאה, ובכלל בדור שמשלם היום, יכול להיות שלא יזכה לראות את התועלת בדיוק. מאותו פרויקט, אלא דור הבא או דור שבא מאחור.
אז הדור המשקיע שעשוי או עלול להפסיד מאותה השקעה, כן? כי זה פוגם לו באיזושהי מידה בנוחות העכשווית, הוא לא הדור שיקטוף את הפירות.
לא תמיד. כן. בהחלט. ואז אנחנו כחברה צריכים איכשהו להגדיר מה התרומה הכדאית של הדור הנוכחי לדור הבא, שאנחנו יכולים לקבל אותה כחברה.
כן.
ולכן אנחנו צריכים איכשהו לדעת להשוות בין התועלות והעלויות של היום לתועלות והעלויות של דורות הבאים, מחר, מחרתיים, תוך 50 שנה וכו'. ולכן צריך לחשב, בשטח מה שעושים לפי הרגולציה שקיימת בארצות הברית ובאירופה, מדובר בערכות של ניתוח עלות תועלת, כן, שבורסת על פני שנים, ועלויות ותועלות של כל שנה, סוכמים, אבל לא סתם סוכמים, נותנים מין משקל. כן, משקל הולך ופוחת לעלויות ותועלות של השנה שבאה יותר קדימה בזמן.
אז רגע, בכל שנה אבל מוצאים נקודות אחרות שצריך לטפל בהן, או שזה תמיד אותה פונקציה ורק סוכמים אותה לטווח ארוך לדורות קדימה?
אוקיי, אז מה שהרבה פעמים עושים בשטח, מנסים לתרגם את כל העלויות ותועלות למונחים של כסף.
כן.
אוקיי, כמה זה שווה לי, הכביש המהיר יותר, כמה אני אחסוך מבחינת, כמה כל תושב יחסוך.
אז נגיד אני מנסה הזמן. להסתכל על זה, אני אומרת, אם אני נמצאת שעתיים בכביש בכל בוקר, ואני יכולה להימצא שם רק שעה.
אז חסכת שעה.
חסכתי שעה, כמה, איך אנחנו מודדות את השעה הזאת, לפי מה, לפי השכר שלי?
כן, אחד מהאפשרויות זה באמת להסתכל על השכר הממוצע במשק, ולהגיד, אוקיי, בממוצע אנחנו היינו יכולים להפיק מאותה שעה, כן, תועלת או שווה ערך ששווה למשכורת.
מה ולכן, עם הדלק שלו?
דלק ותחזוקה של האוטו, וכן, כל ההיבטים האלה, כמובן גם כמה בטיחות בכבישים, אם אנחנו כן, חוסכים יותר... חוסכים חיים, חוסכים...
מונעים תאונות, כן.
מונעים תאונות, מונעים נזק.
אז גם את זה אתם מכניסים למשוואה?
בהחלט.
מדהים.
כל הדברים הכרוכים בשיפור, נגיד, בכביש, או בשיפור במערכת תחבורה ציבורית, אנחנו צריכים לחשב אותם, ושמים אותם כמול העלות של אותו פרויקט. רק שהעלות אנחנו צריכים להשקיע עכשיו, כן? ואת הפירות של אותו פרויקט אנחנו נראה בעתיד. לכן צריך לדעת להשוות את העלויות ותועלות של היום,
כן.
לעלויות ותועלות שבאים אחר כך.
לוקחים בחשבון את זה שהתועלת היא ארוכת טווח והיא לא נקודתית? התועלת הרי לא תהיה חודש אחד בלי פקקים, ואז הכל מתפרק. התשתית הרי אמורה לייצר פתרון ארוך טווח. איך מחשבים את התועלת שהיא לא רק לחמש שנים, את התועלת שהיא ממש לעשר שנים? היא פשוט מכפילה את כל המשוואה בעשר?
אז כל שנה יש מין תועלת או עלות תחזוקה נגיד של אותו פרויקט.
כן.
וכל תועלת עלות באותה שנה מקבלת משקל בסכימה. והמשקל הזה שוב פעם הולך ופוחת עם הזמן. מה שחשוב שם זה מקדם היוון. עד כמה המשקל הוא נמוך יותר, משקל ששמים לעתיד. למשל, אם מקדם ההיוון של הפרויקט הוא נגיד 5%, ויש לי 100 שקל שאני אקבל תוך שנה, אז זה מצדיק את, את ההשקעה של כ-95 שקל היום, כן, שווה ערך, בשביל שהפרויקט הזה יצא לפועל ויראה כדאי. אבל החישוב הזה נורא נורא רגיש למקדם ההיוון. אם אנחנו נדבר על נגיד 7%,
7% מקדם היוון.
אז אם אני מדובר על פרויקט שיתחיל להביא פירות תוך 70 שנה רק, אז ההשקעה שיצדיק אותו ב-7% היא 88 אגורות בערך.
כן.
לעומת זאת, אם מדובר במקדם היוון של 1%, אז אותו פרויקט אפשר יהיה להצדיק אותו על ידי השקעה של 49 שקל היום.
כן.
לכן זה עניין מאוד מאוד רגיש, ותמיד יש המון ויכוח בשטח מה בדיוק צריך להיות המספר המדהים הזה שהוא נכון.
שלפיו נקבל שלפיו את ההחלטות על פרויקטים. כן. כן.
וכמובן ככל שהמקדם הוא גבוה יותר, כך פרויקטים שיש להם תועלת בעתיד ודורשים השקעה היום, הם נהיים פחות ופחות ראויים להשקעה.
זהו, אני רוצה להוסיף את הקושי הזה למשוואה, משום שכשקבוצה של מקבלי ומקבלות החלטות ככה מתכנסת כדי לקבל החלטות גדולות כאלה שעולות הרבה מאוד כסף, וכנראה הכסף הזה יילקח מאיזשהו סל אחר, כי ככה זה עובד, אי אפשר להמציא יש מיין את הכסף, או אפשר, אבל בתנאים מאוד מסוימים, אז האם הם באמת, האם אנחנו כציבור יכולים לסמוך על אותם אנשים, על אותה קבוצה, שבאמת יחשבו קדימה וידעו לשקף לנו כציבור את התועלת והעלות האלה שאתם יודעים לחשב, יופי, אבל אני רוצה גם להבין למה עכשיו תרופה מסוימת יצאה מסל התרופות, והאם זה באמת יועיל לילדים, לנכדות שלי בעתיד.
אכן, וגם מדובר, כאשר מדובר במערכת הפנסיה, זה עניין אכן של העברה בין דורתית, כן, אנחנו משלמים טיפה יותר היום, כן, האם אנחנו, ונזכה, כמה נזכה מחר, כן, איך הדור הקיים, איך הדור הבא, כן, יוכל לתמוך בנו, כמו שאנחנו תומכים בדור הקיים שיוצא לפנסיה כרגע. ולכן המספר המדהים הזה, כן, שהוא מקדם מבון, צריך לדעת אותו, צריך איזושהי סיבה לבחור בו, כן, כן לא סתם לקחת אותו מהשמיים.
מהראש להמציא.
להמציא. לכן, במחקר המשותף שאני רציתי לדבר עליו עם החוקר מבלגיה, חשבנו, טוב, איך כלכלנים בעצם חושבים על להערכת פרויקטים ציבוריים? בדרך כלל אנחנו מסתכלים כנהוג בכלכלה, שוב פעם חוזרים להחלטות הפרט, אנחנו מסתכלים איך מדיניות משנה את ההקצאות בכלכלה, משנה את הצריכה ואת תוואי צריכה ותוואי ייצור שיש לנו, ואז אנחנו מנסים הרבה פעמים לחזות איך האנשים יגיבו לזה, איך הם יעריכו את השינוי, כן. יאהבו או לא יאהבו, אם יש יותר כביש יותר מהיר של יד הבית שלי, יכול להיות שאני אשמח, יכול להיות שאני אשמע את הרעש וזה יאהבן. אחרי
שדווקא יותר רעש ויותר נזק.
כן, יכול להיות שזה ימשוך, הפרויקט הזה ימשוך מהנדסים ואנשי, אנשים עם מקצועות אחרים ועם ענפים אחרים שבהם הם היו יכולים לייצר טובות ודברים מועילים לאנשים, לפרויקטים חדשים אחרים. ולכן לכל פרויקט כזה יש גם את הצד החיובי, שזה תועלות, וצד השלילי, שזה עלות ונזק. ואת כל הדברים האלה, כן, יביאו לשינוי בתועלת של האנשים, ואותם שינויים אנחנו רוצים איכשהו לשים ביחד ולסכום.
נכון. עבודה קשה וחשובה, מן הסתם. תראי, את רואה עדיין בדלי סיגרת ברחוב? אני רואה הרבה.
כן, בהחלט.
אבל האמת שאני רואה אותם פחות, נראה לי, אבל כי העיניים שלי תקועות בתוך המסך של הסמארטפון. אז זה כאילו לא באמת פותר אותנו מלנקות את הרחובות. אבל יש פרויקט סביבתי חדש בשם הובו, והגעה זה ככה רעיון למאפרה ניידת, שתכף יספרו לנו עליה, אבל היא מדליקה, כי את לא חייבת להריח את הריח הזה כל היום מסתובב איתך של הסיגריות, אפשר להכניס לשם את הבדלים, והיא עוזרת לנו לשמור על סביבה נעימה ונקייה יותר. תספר לנו על קמפיין גיוס ההמונים הזה למוצר החדש, למאפרה הניידת, מריאן גלפרין, יוזמת הרעיון, וההדסטארט הזה עדיין פתוח להשקעה. היי מריאן.
שלום, שלום.
אז את יוזם. כן, תתקני אותי בבקשה.
גם שלי וגם של בן זוגי.
נכון, וגם של בן זוגי. אני הולכת לשאול אותך על זה. אבל נכון, את צודקת, אתם עובדים על זה ביחד. ותספרי לי קצת רגע לפני הכל, מה הפירוש של השם? מה זה הובו? איך זה קשור למאפרה ניידת?
אז הובו זה סלנג אמריקאי לנווד. למישהו שהולך ממקום למקום ועושה את העבודה שלו ולא משאיר עקבות ולא מזכרות ו...
יפה, לא. אז כולנו בעצם נהפוך להיות הובוז, נוודים שלא משאירים עקבות. מעולה. עכשיו, הרבה פעמים ככה נולדים רעיונות מתוך היכרות עם הבעיה או חוויה של הבעיה. את או בן זוגך, אתם מאשנים שלא רוצים לפגוע בסביבה? איך חשבתם על זה? איך התגלגלתם?
אז קודם כל, כן, שנינו אישנו, אנחנו כבר לא המון המון שנים.
יפה.
ולי זכורה חוויה מאוד עוצמתית. בדיוק לפני 13 שנים שרדתי את הצונאמי בתאילנד בדצמבר ב-2004.
וואו.
יום אחרי, כשירדנו לחוף, או מה שנשאר ממנו, הייתה שם המון אשפה, ושאריות, ושברים, ופלסטיקה, ובעיקר פלסטיקה, אבל גם איזשהו חומר לבן מוזר, שבדיעבד הסתבר לנו שאלו היו בדלים.
שהם לא נראו כמו בדלים, אני מבינה, אחרי שהצונמי עבר עליהם. אוקיי.
אז זה הצד שלי. היה לי זיכרון ככה צרוב בתאים שלי, של משהו מאוד מאוד קשה. ואייל חזר מיפן, הביא איתו פאוץ' קטן. דרך אגב, הפאוץ' הזה עדיין איתו כבר כמעט שני עשורים.
אז באמת, הנה, התחלת לספר לי קצת על המוצר. מדובר בממש ארנקון קטן, כמעט בלי נפח.
הוא דקיק, הוא דקיק, הוא נכנס בקלות לכיס. אפשר להחזיק אותו בכיס של החולצה, של המכנסיים, הוא אטום ב-100%.
הוא גמיש.
גמיש מאוד, כיף לגעת בו. כל מי שנוגע בו, פשוט לא יכול ממש להוריד אותו מהידיים.
בסרטון רואים את זה. כן.
נכון, נכון. אז זה מבטיח קודם כל כיבוי מלא. אז בן אדם יכול, נניח אם בן אדם מעשן חפיסת סיגריות, אז הפאוץ' הזה מחזיק חפיסה שלמה של בדלים.
וכבר דיברנו על זה שהוא אטום לריחות וגם ללחות חיצונית, ואתם דואגים לעצב אותו מאוד יפה.
מאוד יפה. אבל הדבר הכי קריטי להזכיר זה שאנשים פשוט לא מודעים לנזקים. הם כל הזמן אומרים, מה זה בדל? זה משהו קטן, מה אתם מתקטננים? וזה בסך הכל איזושהי בעיה אסתטית, וזה כל כך לא נכון. הם פשוט לא מודעים שיש נזקים שהם איתנו בין 10-15, אפילו ל-20 שנה. הבדל הוא לא מתקלה. מה שמתקלה בו זה הטבק, שהוא חומר אורגני ומתקלה. כל היתר לא, יש איזה 7,000 חומרים שהם כימיקלים שלא מתקלים.
באמת 7,000 יש... או שזה היה ככה לשון הגזמה?
לא, 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 באמת. ויש אפילו חומר אחד שהוא רדיואקטיבי. בזמן שמגדלים את הטבק, אז החומר הזה נכנס מהאדמה, ואחר כך הוא פשוט איתנו לאורך עשורים.
ואם נזרוק את זה בפח רגיל, אז זה ההשפעה פוחתת, או לפחות מתכנסת לאזור מסוים?
בדיוק, קודם כל היא מתכנסת לאזור מסוים. המקום שהכי מתונף זה מעמקי ים, זה אוקיינוסים. אנחנו מזהמים את מקורות השתייה שלנו, את האדמה, אז אנחנו מכנסים את זה באמת קודם כל לפחי השפעה. אבל החלום שלנו הרבה יותר גדול, אנחנו קודם כל החלטנו להתחיל בקטן, החלום שלנו זה לשתף פעולה עם טרסייקל, זו חברה קנדית,
כן.
שממחזרת כל מה שלא ניתן למחזור, הם פשוט חברה מדהימה. ודרך אגב, אפשר למחזר בדלי סיגריות, ואנחנו רוצים לשתף איתם פעולה, לקבל מהם מתקנים,
כמו שיש לי לסוללות, אז אני אתחיל לזרוק את הבדלים למתקנים מיוחדים.
בדיוק, ומסתבר שברחבי העולם אנשים מוכנים לעשות את זה, הם לא עושים את זה מכיוון שאין להם האפרה לידם, ואנשים היום מחפשים נוחיות.
אם בכל זאת אני רוצה לשאול אותך בסנריו קצת עצוב, אם לא תגיעו ליד, אני כן בכל זאת רוצה להשיג נגיד מאפרה כזו, איך אני יכולה לפנות אליכם, איך בכל זאת תוציאו את המוצר?
אז יש לנו חנות בשנקין 49 שאפשר אחר כך להגיע ולרכוש את המאפרה. יש גם כמה מקומות שהתנדבו, כמו שף הבר ביפו. יש עוד כמה מקומות שהם מקומות בילוי ובתי קפה שהתנדבו להחזיק את המאפרות, כן. ולחלק למאשנים.
יפה, אז אני מאחלת לשניכם, לך ולבן זוגך, הרבה מאוד בהצלחה עם הפרויקט
תודה
הזה.
תודה רבה.
ושבאמת יהיו לנו גם חופי הים שיהיו יותר נקיים,
נכון,
וגם מקומות נוספים.
שגם אם אוהבים לעשן, זה לא אומר שאנשים אוהבים להשאיר אחריהם מקום מסריח.
נכון.
ומלוכלך. סך הכל אנשים מאוד רוצים,
נכון,
לתת את חלקם באיכות הסביבה.
וזה כזה לא כיף להגיע לים יחפה ולדרוך על איזה בדל סיגריה. זה כל כך מגיע.
בעיקר לא כיף אם יש לנו חיות מחמד, ואם יש לנו תינוקות שרק התחילו לזכור.
שמנשנשים את זה?
כן.
נהדר. טוב, מריאן, הרבה תודה לך ובהצלחה.
תודה לך, תודה רבה, יום נפלא ונקי.
ונקי, יום נקי. אז אנא, אנחנו נספיק ככה ממש בקצרה לספר שיש דבר שנקרא כלכלה חבויה. עכשיו, זה איך שאתם קוראים לזה שם במגדל השן, סתם לא מגדל השן, אבל בעולם האקדמי והכלכלני, אנחנו קוראים לזה השוק השחור.
בהחלט.
האדם הסביר.
אבל אם אפשר, אני אחזור טיפה על כמה נקודות שעלו קודם בשיחה, ואז אנחנו נצלול לתוך הכלכלה החבויה.
כן.
כן. אז התחושה הזו שפתאום אנחנו רואים כמה, מה העולם שנשאר אחרינו, לילדינו, כן? כשאנחנו רואים פתאום הרימות של בדלים וזבל שיוצא מהים, זה בדיוק התחושה שעוזרת לנו לבנות מטרה חברתית שהיא לוקחת בחשבון את הדורות הבאים. כן? יש לנו בכל זאת אמפתיה לילדינו ולדורות שיבואו אחר כך.
כן.
והתחושה הזו של חוסר נעימות מזה שהעולם שמשאירים הוא מקום מלוכח, כן? גורר לרצון כן לשלם עבור פרויקטים ציבוריים ולתרום לעתיד הטוב ביותר, טוב יותר, אמנם יכולת שלא נזכה ליהנות מכל, ממלוא התועלת שזה מביא. ולכן אנחנו חושבים אני חוזר דקה לפונקציית המטרה החברתית, וכאשר מנסחים את זה ומנסים לראות האם החישוב שהבירוקרטים, האנשים, אנשי שטח, בצורה יותר מכובדת, האנשים שמעריכים את המדיניות ציבורית בשטח, עושים, אז רואים שהחישוב המסובך של כלכלנים שלוקחים בחשבון את כל הרגשות האמפתיות האלה שיש לנו כלפי דורות כן. הבאים, כן, הוא בערך אותו דבר, הוא מאוד מאוד קרוב לחישוב הפשטני שנעשה בשטח, אם מקדם ההבון שמשתמשים.
רגע, חישוב קר מביא לאותה תוצאה, כמו חישוב שלוקחים ולוקחות בו חלק האנשים שבשטח, שמנסים להכניס למשוואה גם את האמפתיה כלפי הדורות הבאים. זאת אומרת שבסך הכל יוצא אותו מקדם היוון.
אוקיי, אז השאלה, שוב פעם, התחלנו עם השאלה, מהו מקדם ההיוון? כן, מצד אחד יש את החישוב בשטח שלא ברור מה מקדם ההיוון שצריך להשתמש בו. מצד שני, יש את החישוב של כלכלנים שמנסים לקחת בחשבון את הרצונות של האנשים ולשקול דורות שונים במשקל שווה. ואמרנו שהחישוב של כלכלנים שהוא לכאורה תיאורטי וקשה, קשה לבצע אותו בשטח, כי דורש ידע על הרצונות של האנשים. אותו דבר כמו החישוב שבשטח, אם מקדם היוון שווה לקצב צמיחה לנפש, שהוא קצב שאיתו אנחנו מתחילים להיות יעילים יותר ויותר, או כל מקור פר בן אדם יכול לייצר יותר ויותר התוצר.
תוצר.
שזה בערך 2% במדינות מפותחות כמו ארצות הברית.
כן. אז את אומרת שזה יוצא 2%, ושאת זה גם מנסים ליישם בפועל.
כן.
טוב, יפה. עכשיו אני יכולה לדבר על השוק השחור. איך מחשבים אותו? איך מכניסים אותו לתמונה? את כל הכלכלה החבויה הזו, היא הרי, קודם כל, את יודעת מה? בואי נתחיל מלהגיד למה היא כל כך חבויה, כי מה? כי היא לא מגיעה בסופו של דבר לכיס של כולם.
למעגל של מיסים.
כן, למעגל המיסים.
מתקשר למחקר שנעשה על ידי דוקטורנט שעובד איתי, שם מלביב, מאוניברסיטת חיפה. הוא מדבר אכן על יחס בין כלכלה חבויה למדיניות מוניטרית, ולמעשה, אם אנחנו מסתכלים על הערכות שונות של כלכלה חבויה, זה לא תופעה כל כך קטנה ומזערית.
כן, היא דווקא רווחת.
התברר שזה מהווה, הכלכלה שכזו, פעילות שבה מהווה כ-12% מתוצר הגולמי.
12% מהתוצר הגולמי?
של ארצות הברית.
גם של מדינות מפותחות, כמו שאנחנו נגדיר אותן.
ניו זילנד, אוסטרליה. וגם מסתכלים, אם מסתכלים על קבוצת מדינות OECD, מפותחות, אכן, שאנחנו חלק מאותו ארגון, אז מדובר ב-15%, ואם אנחנו הולכים כבר לעולם המתפתח, אז זה יכול להגיע למחצית מהתוצר. לכן, כן, זו תופעה חשובה, וחשוב לדעת, חשוב לקחת אותה בחשבון בכל...
אז אתם בעצם לוקחים את 12% האלה, יודעים לתת לו סכום, ואז אתם יודעים כמה כסף נעלם מהמשוואה.
יש שיטות שונות ומשונות, ואכן לאמוד את זה. ישירות יותר ופחות, כן, חלק משתמש בהבדלים בין דיווחים, כן, יש גם שיטות אחרות לאמוד את זה.
מה שחשוב זה שיש גם פתרונות, שאנחנו נדבר עליהן בשעה הבאה, ואנחנו ננסה לראות איך מנסים לפתור את הסוגיה הזו של הכסף שנעלם מהמשוואה הכללית.
מה שחשוב זה לא רק הכסף שנעלם, זה גם המיסים שנעלמים לנו.
כן. והתחלנו לשוחח בשעה הקודמת על השוק השחור. אמרת לי, נתתי נתון מדהים, שבמדינות מפותחות, שאולי לא היינו מצפים ומצפות שזה יהיה האחוז, מדובר ב-12% של כלכלה שהיא בתוך השוק השחור, כלכלה חבויה בערך, כמובן. כן, זה משתנה. ודאי. אבל עדיין זה הרבה מאוד. את אומרת שבכלכלות מתפתחות, זה יכול אפילו להגיע לחצי, ל-50% מהתוצר הגולמי.
לכן, כן, לפי הערכות, כמובן, אין לנו דרך מאוד מדויקת לאמוד את הכלכלה החבויה, כי היא בלתי נצפית. כן.
איך באמת עושים את זה? יש משהו שיש מידע, נגיד, מהרשויות שכן נאסף, לעומת עוד הערכות, כמה אנחנו לא יודעים עליו, נתחים שאנחנו לא מכירים, איך עושים את זה? אוספים את זה?
כן, יש כמה שיטות, שוב פעם, אני מפחדת לקחת יותר מדי זמן על הנושא הזה, אבל אחד מהשיטות זה אכן להסתכל על חוסר עקביות בין דיווחים שונים.
כן.
חלק מהמידע בא גם מגילוי מרצון, מרשויות ממסים. חלק מהמידע יכול לבוא מלהסתכל על צריכת החשמל, נגיד, ולהשוות אותה לצריכה שנדרשת בשביל לייצר את התוצר שכן דווח.
מעניין, אני מסתכלת על נתונים אובייקטיביים של צריכה, ואומרת, רגע, אבל לא יכול להיות שאת הצריכה הזו מייצר רק X במשק.
כן,
חסר לי.
כן, בהחלט. כמובן, זה דורש קצת ידע טכנולוגי, כן, והערכות בכל זאת של מה שקרה בעבר, דברים משתנים על פני זמן, לכן כל אלה הערכות הן לא לגמרי מדויקות, אבל יש שיטות, כן, לא ישירות לעמוד את גודלה של העם.
ויש גם פתרונות שאתם מציעים, למשל, כדי...
כן, אחד הפתרונות, אוקיי, יש כמה פתרונות. א', אנחנו מסתכלים נגיד על מדיניות מוניטרית, אז יש סיבה להאמין שאם יש אינפלציה גבוהה, למשל, אנשים שיש להם כסף מזומן ביד, שבא מהעולם החבוי, ירצו להפוך אותו למשהו מועיל, כמו מוצר צריכה, נסיעה לחול או אוטו יפה, ואז כביכול זה אמור לצמצם ולהקטין את הגודל של הכלכלה השחורה. אבל אחד מהדברים שעלו על הפרק, לפחות בדיון באינדיה, הוא הרעיון שאולי כדאי בכלל להימנע משימוש במזומן, או להקטין את השימוש במזומן כמה שאפשר.
שממש נקטין את זה, ומה נעשה במקום קרדיט? כרטיסי אשראי?
כרטיסי אשראי, כן, רישום בין בנקאי, כן, מה שאנחנו סומכים עליו חלקית היום, אבל...
חלקית? אנחנו לא סומכים... אוי, רגע. אם אנחנו לא סומכים עליו בכלל, אני מוציאה את כרטיס האשראי שלי מהארנק בסוף התוכנית.
לא, זה מה שהתכוונתי. אמרתי שבכל זאת חלק מהטרנזקציות כן נעשות במזומן.
כן.
ואפשר לדמיין את העולם שבו בכלל לא נשתמש, לא יהיה לנו כסף בארנק, אלא כל הטרנזקציות, כל העסקאות בין האנשים נעשה דרך מערכת בנקאית או איזושהי מערכת שהיא פשוט שומרת שוב פעם את ההיסטוריה של העסקאות.
של העסקאות.
וזה יכול להיות מעניין, כן, מעניין בגלל שכרגע לכסף אין זיכרון, כסף הוא כסף מזומן, הוא לא זיכרון מושלם, הוא לא מספר לנו סיפור מאיפה הוא בא,
נכון.
ועבור מה שילמו לאותו בן אדם שיש לו את המזומן בכיס. הוא יכול להשתמש באותו מזומן בשביל לקנות משהו בשוק הרשמי, יכול להיות שאותו מזומן הוא קיבל והיא להופיע באולם החבוי, שבו לא
כן,
רוצו לדווח לה...
כן, אני לא יודעת איזה ידיים השטר הזה עבר.
בדיוק, ויכול להיות שמהתוצר, מהתודות שנתנו לאותו בן אדם בעזרת הכסף הזה, יכול להיות שהוא לא דיווח עליו, לא קיבל, לא שילם מיסים, זאת אומרת, חלק מזה יכול לבוא מהעולם החבוי.
העניין הוא שגם למטבעות מקוונים יכולה להיווצר אלטרנטיבה של שוק שחור. גם שם יכולים להמציא מטבע שהוא רק לשוק השחור. איכשהו יחביאו אותו בעולמות המקוונים והמקודדים של הרשת האינטרנטית.
לכן, אני חושבת שרזונדטרי, אחד מהסיבות שיצרו את ביטקוין, היה, כפי שהבנתי, הרעיון של אנונימיות, וגם הרעיון שהוא, המטבע הזה לא קשור לשום מדינה, כן? שזה מין טרנזקציות שמאחדות אנשים שאפילו לא יודעים את הזהות של אחד של השני,
וגם לא... אז אפשר לשמור על אנונימיות? אז רגע, אבל אם יש אנונימיות, האם אני בכל זאת יכולה לבצע כל מיני פעולות לא חוקיות, זה לא משנה, אבל אני עדיין אשלם עליהן מיסים, זה בעצם התוצאה, לא ייעלם שום דבר מהמערכת.
אם המטבע לא קשור למדינה, אז את לא חייבת לשלם עליהן מיסים, זאת אומרת, אין שום חוק או אין שום התחייבות פורמלית שיכול איכשהו להניש אותך אם את לא משלמת.
רגע, אז אף אחד לא ישלם מיסים, אז כולנו נהיה בשוק שחור, לא יהיה כלכלה שנוכל לקחת ממנה ולתת מוצרים ציבוריים.
כן, אז בתור ספיקולציה אפשר להגיד אם אנחנו באמת נוציא את המזומן מהשימוש, שיהיה עולם שהוא עולם רשמי, שבו כל הבנקים יודעים מאיפה בא הכסף ולאן הוא הולך.
כן.
ולכן, כן, ננסה, זאת אומרת, זה מין דיווח שיעזור לנו גם להווה בסיס למיסוי. ומצד שני, ייתכן ואנחנו נראה מעגלים או קהילות שונות שמייצרות את המטבע שלהם, שהוא חבוי ממש.
בכל זאת,
בכל
כן.
זאת. אבל זה שלא יהיה מזומן, יעשה את המעבר מעולם החבוי לעולם הרשמי יותר קשה.
כן.
כן, אני לא אומרת שהוא לא ימצאו דרך.
אבל בסדר, תמיד ימצאו את הדרך כנראה, אבל לפחות נקטין סיכונים. סיימנו לדבר על שוק שחור, אנחנו עוברות עכשיו למשהו חדש, מעניין, שאולי גם יכול לספר על הבינתחומיות שהתחום של כלכלה צריך להתחיל לחוות. צריך ככה להתחיל לראות בשדות זרים במטרה טובה וחיובית כדי לייעל את העבודה שאתם עושים בתחום הכלכלה.
כן, פתאום גיליתי שיש הרבה שאלות דומות שכלכלנים שואלים על למידה, זיכרון והשפעה של ניסיון על ההחלטות שלנו, לבין אותן שאלות שאנחנו רואים בתחום של ביולוגיה, בתחום של נירוביולוגיה.
מדעי המוח?
כן, מדעי המוח. ולכן באוניברסיטת חיפה יש חוקרים מדהימים בתחום, אחד מהם יש לי זכות לעבוד איתה, דוקטור גינלה מוריס, והיא אכן עובדת בתחום של למידה וקבלת ההחלטות.
כן.
ותוך כדי עבודה גיליתי הרבה דברים שיכולים להיות הרבה יותר קשורים לכלכלה ממה שחשבתי קודם. למשל, אילו היינו גרים באותה, בקהילה קטנה, והיינו זוכרים את כל הטובות שעשינו אחד לשני, יכול להיות שלא היינו צריכים להשתמש בכסף, כן? היינו נהנים מלעשות את הדברים טובים לאחרים, כי כתוצאה מכך, מהניסיון הקודם, היינו זוכרים אז אנחנו נצפה לדברים טובים שיבואו עלינו.
אז לא בהכרח במעין איזה תמורה מדויקת, לא בהכרח במשוואה שווה שאפשר להגיד שני הצדדים שווים, אלא ממש בתור איזה אורח חיים כללי, אני נותן, כל אחד נותן כפי יכולתו את המעשים הטובים שלו, הוא מקבל כשהוא צריך מעשה טוב מהאחר.
למעשה, ככה אנחנו חיים במשפחה. אם את שואבת אבק בבית, את מצפה שאנשים יעשו משהו דומה וטוב לך גם. ויכול להיות שתוך כדי המעשה, את מקבלת כבר את התחושה הבאה, את התחושה הטובה שבאה מהציפייה לדברים טובים שיבואו.
כן.
לכן לא תרצי לקבל תשלום על עבודות בית שאת עושה
מבני
משפחה.
כן.
כן. כי את כבר יודעת שזה יבוא. כן?
למרות שאם אני יוצאת רגע מהאזור נוחות הזה של משפחה, ואני מתבוננת על אנשים ונשים שעושים את עבודות הבית, אז כן הייתי רוצה שאולי המדינה תכיר בזה, אולי לא אחותי תשלם לי על זה ששבתי אבק, אבל אולי המדינה כן צריכה לראות בזה כמשהו שצריך לחלקל, כי זה שעות עבודה וזה איזשהו רווח שאפשר לסכום אותו של הנאה של כל המשפחה, ואולי ההנאה הזו גורמת להם לתפקד יותר טוב. או...
בהחלט, המדינה זה אנחנו, כן? זאת אומרת, כן. כל שאר האנשים יכולים להכיר בטובות שאת נותנת להם, אילו היינו יכולים לזכור את זה ולתעד את זה בצורה, במוחנו, בצורה מושלמת, כמו הרובוט הזה
שדיברנו עליו בשעה הראשונה, כן, הבינה המלאכותית.
אז יכול להיות שאז לא היינו צריכים באמת להשתמש בכסף, אבל כן, בכל זאת, אנחנו נחזור לעניין של למידה קצת יותר מאוחר. זאת אומרת, יש הרבה קשרים בין העולם שאנחנו רואים אותו, והעובדה שאנחנו רואים אותו בצורה שונה, זו מזו, והצורך במשהו משותף, בזיכרון משותף, שאמצעים כלכליים ופיננסיים נותנים לנו.
גנלה מוריס, דוקטור גנלה מוריס, שהזכרת שהיא ממדעי המוח, היא חוקרת מנגנונים של קבלת החלטה במוח?
למידה, עד כמה ש...
למידה, ככה קוראים לזה.
למידה והשפעה, כן, השפעה של למידה לקבלת ההחלטות, ואני אפרט טיפה יותר בהמשך.
כלומר,
כן.
כלומר, ניסיון שאני רוכשת, זה נקרא למידה, או איך אני גם פועלת ביחס לניסיון הזה שרכשתי?
גם וגם.
גם וגם.
משהו שנקלט בזיכרוננו, ואיך זה בא לידי ביטוי בהתנהגות.
כן. אז אתם מנסים, עכשיו למה זה רלוונטי לך? כי את רוצה בעצם...
למה זה רלוונטי לכלכלנים? כי הרבה פעמים אומרים לנו שאנחנו לא טובים לתאר את ההחלטות האמיתיות, אוקיי? אנשים לא באמת תמיד עקביים ולא פועלים לפי עיקרון רציונליות שאנחנו היינו מוציאים להם לפעול לפיה.
כן.
ואם יש סיבה לכך, כנראה שצריך להסתכל עמוק, והמקום להסתכל הוא עמוק.
הוא כן. עמוק. אז הוא עוזר לכם להבין את זה. אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע מה קורה בברודווי, אבל הפעם זה לא בעניינים חדשותיים. הפעם אתם כולם כקהל הולכים לשמוע על קצת מהמניפולציות של כותבי וכותבות מחזות זמר. אז טל וייס, שהוא מומחה למחזות זמר, יספר לנו על השבלונה, על התבנית הזו, שלפיה אנחנו כנראה מתאהבים במחזות זמר. היי טל. מצוין, ממש מצוין, כי אתה הולך לספר לי, ואנחנו הולכים להשמיע מתוך הקטעים, וזה מאוד מרגש אותי, כי זה הולך לשבור לי את כל המיתוסים. אז קדימה, תתחיל.
תראי, אני חושב שאנחנו עושים את הפינה הזאת כבר מספיק זמן, כדי שאת
לא
תהיה תמימה. שאני
אכתוב אחד בעצמי?
תראי, זה כזה קל, תראי, יש ממש כאילו חוקים נורא נורא ברורים.
וואו, יאללה. אז קדימה, תלמד אותי ואני אגש למשימה.
אוקיי, רק אתחיל ממש ממש בקצרה, אני אגיד שתמיד יש את השאלה הראשונה שכל אדם שואל של מה בקודם, המוזיקה או המילים של השיר. נכון, והתשובה היא שמה שמתחיל קודם כל שכותבים מחזמר, זה דווקא המחזה. כותבים את המחזה סטרייט, בלי מילים בכלל, כאילו באנו לכתוב מחזה, ואנחנו מחפשים בעלילה אחרי שסיימנו, מקומות שהם כל כך, כל כך, כל כך דרמטיים, שהקהל יוכל להאמין שהדמויות מחזיקות לשיר בהם.
פוצחות עכשיו, בשיר.
נכון, עכשיו אני אתן את המבחן לקמוס האולטימטיבי לדעת אם הצלחנו. היית פעם בהצגה עם תלמידי תיכון?
כן, כן, בטח.
תלמידי תיכון הם המבחן הכי האולטימטיבי, כי שמישהו שואל את השאלה, ואז מתחילה מוזיקה ומישהו מתחיל לשיר, אם זה לא עובר אותם, הם יקבו את זה, נכון? כי אנחנו במחזמר אנחנו...
הם נעשים גרמפי.
נכון, כי אנחנו יוצרים איזשהו suspension of disbelief שהוא ממש 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 גדול, ומחזמר הזה צריך כאילו לעבור את כל המבחנים האלה של למה הם שרים עכשיו, למה הם לא מדברים.
האמת שגם אמא שלי זה קהל טוב לעניין הזה, אני אגיד לך למה, כי אם דמות פצחה בשיר וזה לא היה מספיק דרמטי, מספיק טוב, אז אמא שלי נעשית כל כך נבוכה, היא כמעט מסתתרת מתחת לכיסא כדי שזה יעזוב אותה בשקט, אז אני יכולה, אתה יודע, המבוכה הזו היא ממש סימן טוב להאם השיר נמצא במקום הנכון בתוך העלילה.
זהו, אז נגיד שטוני פוגש את מריה ומתאהב בה בפעם ראשונה והוא צעיר וזה, אז זה נגיד, זה הגיוני.
סיפור הפרברים.
לחלוטין. רק שהתהליך הזה נקרא נוטינג. עכשיו יש לנו דראפט מוכן עם מקומות בעלילה, ולמעשה יש לנו כבר 75% מהמחזמר שלנו.
עכשיו צריך לפגוש את המלחין אבל.
עכשיו צריך להתחיל לעשות את כל המניפולציות שדיברנו עליהן, כי אנחנו רוצים להעלות את המחזמר החדש שלנו שבוע הבא כבר. אוקיי, אז הפורמט של מחזות זמר לא השתנה יותר מדי בעשרות שנים האחרונות. קודם כל, הדבר הראשון שעושים זה שיר פתיחה. שזה הגיוני, כי גם זה השיר הראשון. אבל אני כמעט לא יכול לחשוב על דוגמה למחזמר שהמלחין לא התחיל לכתוב אותו בשיר פתיחה. זה השיר הראשון שכותבים בתהליך של הכתיבה של המחזמר. עכשיו, הוא הכי חשוב. הוא תוך שנייה וחצי צריך להכניס את הקהל שבא עכשיו מהקור כאילו של ניו יורק לעולם של המחזמר, לשנות ה-20, למאה ה-14, לתקופה, לסגנון דיבור, להציג את הדמויות, את הקונפליקט.
אז הוא עושה לי מעין כזה מיקום, אני מוצאת התמצאות, וגם צריך לספר לי על מעין אקספוזיציה, נכון? לתת לי פרטים מאוד בסיסיים לעלילה.
בקברט המנחה מזמין אותך לשכוח מהצרות שלנו, והוא מציג על הדרך את חיי הלילה של ברלין בשנות ה-30. הוא ממש מכין אותך לקראת משהו יחבוא בהמשך. בשורת המקלה, הדבר הכי חשוב שיעבור זה God I hope I get it, כאילו לא אכפת לאנשים האלה כלום, לא רואים בעיניים, הם רק רוצים להתקבל להצגה.
באודישן הארוך הזה.
זהו, אז שיר פתיחה הכי חשוב, והמטרה שלו זה באמת לספר את כל מה שאנחנו הולכים לדעת. נגיד בכנר על הגג, מה שחשוב שיעבור זה הטרדישן, זה המסורת.
נכון.
כי זה התמה המרכזית שהולכים לדבר עליה בהצגה.
כן, וזה גם יהיה הקונפליקט, זה יהיה אירוע מחולל. אז רגע, אז אולי נשמע איזה קטע, יש לנו פה קטע מתוך Avenue Q, שזה מחזמר.
זה עוד שנייה מגיע, על זה אנחנו תכף נדבר. זה השיר השני או השלישי בדרך כלל שמגיע, כי הכל צריך להיות נורא מסודר במחזות זמר. זה ה-I Want Song. כלומר, לא מספיק שעשינו אקספוזיציה לקהל, עכשיו יש לנו שיר, וזה ממש להכיל את הקהל בכפית. אז יש לנו שיר של הדמות הראשית, שבה היא שר על הקהל מה השאיפה שלה בחיים.
שיר מטרה.
מה היא מחפשת, מה היא רוצה. בדיוק. כאילו, אני מגיע, אני לא רוצה לעבוד יותר מדי, אני לא רוצה לעשות אחד ועוד אחד, אני בקהל, אני שיימתי הרבה כסף, בוא תגיד לי מה אתה רוצה, איפה אתה נמצא, ונמשיך משם.
כן, שזה גם אגב בכתיבת עלילה, כמו שאמרת, בכתיבת מחזה וסיפור, זה אחת הנקודות הקריטיות בסיפור טוב. אנחנו חייבים לדעת שלדמות יש מטרת על, וזה השיר שמסמן את מטרת העל. אז okay, הנה, הנה I Want Song של Avenue Q. Purpose. It's that little flame that lights a fire under your ass. Purpose. It keeps you going strong like a car with a full tank of gas. Everyone else has a purpose, so what's mine? Huh. Oh, look, here's a penny. It's from the year I was born. It's a sign. כן, אז הוא מצא פני ואמר שזה בעצם הסימן שלו לכך שהוא ימצא את המטרה שלו.
נכון, כי ב-NQ פרינסטון מחפש את המשמעות לחיים שלו.
נכון.
והוא אומר את זה מהתחלה, וזה הפריזמה שכל הצגה הולכת להתמקד בה. יש לו גם את המילטון, אני לא טועה, שבהמילטון הוא אומר, זה כמעט אותו עיקרון, הוא אומר, אני הולך לתפוס את החיים האלה, את יודעת, במה? ואני הולך כאילו לעשות, להשיג הכל, כל מה שאני רוצה. ואז הוא שר את מיישות. שוב, שיר שלישי במחזמר, על ההתחלה אתה מקבל ממש ממש אינדיקציה על מה הבן אדם הזה שאתה הולך עכשיו לבלות איתו שעתיים וחצי, מה הוא רוצה.
כן, אז נשמע מתוך המילטון את ה-I Want Song. I am not thrown away my shot. I am not thrown away my shot. Hey, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry and I'm not thrown away my shot. To King's College I probably shouldn't brag but dag I'm amazed and astonished the problem is a lot of brains but no polish I gotta holler just to be heard with every word I drop knowledge I'm a diamond in the rough a shining piece of coal trying to reach my goal my power of speech unimpeachable only 19 but my mind is older these New York City streets get cold I shoulder every burden every disadvantage I've learned to manage I don't have a gun to brandish I walk these streets famished the plan is to fan this spark into a flame but damn it's getting So let me spell out the name I am the A-L-E-X-A-N-D-E-R We are meant to be A colony that runs independently We want Britain שמעת? A colony that runs independently. זה המטרה, בין היתר. אבל הוא גם לא מפספס את ההזדמנות שלו.
לא, לא הגענו לפזמון שבו הוא חוזר על המשפט הזה אלף פעמים. אבל כן, כאילו, בכל מחזמר, יהיה, והמאזינים יכולים עכשיו לחשוב ולעשות את זה בתור תרגיל בבית.
לבחור בחזמר, כן.
כן, יש לו את השירים האלה. עכשיו, אנחנו מפעד זמן, אנחנו נעצור את המחזמר שלנו כאן, מהמערכה הראשונה, ואנחנו נקפוץ ממש לסוף של המחזמר שלנו, שכמו שאמרנו כבר, אנחנו באודישנים מתקדמים ויעלה שבוע הבא, בבימה ובקאמרי ביחד.
ביחד.
כן, אז עכשיו, זה כבר עניין של מניפולציה, זה הסיפור שאני חייב להגיד על כתיבת מחזמר. אוקיי? לכל מחזמר יש שיר שנקרא ב-11 o'clock number.
ב-11 o'clock?
השיר של השעה 11.
זה מה, השעה שהפפיים שלי מתחילים להיות כבדים?
אז תקשיבי, זה הוראה מלמעלה, מה שנקרא, אוקיי? זה מה שנקרא השיר שהמפיקים באים אליך ואומרים לך, טוב, שמה חביבי, המחזמר שלך נחמד, אבל מה יש לך בשעה 11? והסיבה היא כזאת, הם הכריחו מלחינים לשים את השיר הכי חזק במחזמר לקראת סוף המערכה השנייה. עכשיו, למה הוא נקרא ככה? כי בדרך כלל שעושים מחזמר, הקהל מסתכל על הבמה, המפיקים מסתכלים על הקהל. מעניין אותם לראות כאילו איך ההתלהבות שלהם. והצגות במקור היו מתחילות ב-8:30 והיו בערך 3 שעות.
כמו אופרה?
כמו אופרה, משהו כזה. ובסביבות השעה 11 המפיקים מתחילים לראות נפילות סוכר בקהל. כזה אנשים מתחילים כאילו לאט לאט.
מנקרים, הם מנקרים.
מה זה מנקרים? זה כאילו... עזוב אותנו באלוהים, לא אכפת לי איך זה מסתיים.
רק תן ללכת הביתה.
ואנחנו לא הזכרנו את זה, אבל מחזות זמר זה יצירת אמנות מהונדסת מאוד. כלומר, המרכיב המסחרי שלה יותר גדול מכל צורת אמנות אחרת שאני יכול לחשוב עליה. ומתייחסים לזה, זה יצירה כאילו חיה שמסתכלים עליה כל הזמן, אז זה סוג כזה של לגיטימציה לבוא ולהגיד, טוב, נורא נורא נחמד מה שכתבת, אבל בוא נעשה לך איזשהו שינוי קטן כזה בתוך ההצגה שאתה בא לעשות.
כן, צריך לומר שגם יכול להיות שדווקא האדפטיביות הזו, זה מה שמשמר את הסוגה הזו כל כך מוצלחת, כי הם דואגים, אולי לא נעים להגיד, אבל הם דואגים גם להיות מסחריים, מתאימים לטעם הקהל, ובו זמנית לכתוב יצירות טובות.
נכון. עכשיו, ואז זה יוצא מצב, ושוב, אנחנו בתור תרגיל מחשבה יכולים עכשיו לקחת כל מחזמר ולחשוב עליו, אבל נגיד, דוגמאות היסטוריות, ממורי מקץ מגיע לקראת סוף המערכה.
נכון. שנייה. אז הנה, אנחנו נשמע את החלק הזה ששומר את הקהל בערנות. טוב, יפה, זו הייתה ברברה סטרייסן, תודה.
אבל תחשבי על זה ככה, תחשבי על זה שנגיד, אתה לא בהצגה השנייה או השלישית, עברו כבר כמה חודשים מהמחזמר החדש הזה שכולם מדברים עליו, כן? ואתה רוצה לשמוע את השיר ממורי, ואתה תחכה עליו, עכשיו אתה תהיה כאילו בסבלנות, אתה תחכה לו עד הסוף, כי אתה אמריקאי, אתה לא כאילו, אתה לא ישראלי, וזה השאיר אותם על האצבעות, נגיד, What I Did For Love, משורת המקלה.
כן.
גם, זה כזה, זה זריקת אדרנלין קטנה כזאת, נכון, כאילו פה מתגיע.
כדי לשמור אותנו. אנחנו לא נספיק לשמוע אותו, ויש לנו אבל עוד כמה דוגמאות כאלה, גם קברט, נכון? Life is a cabaret.
נכון, עוד.
אז זה בעצם השבלונה, אז אתה התחלת לכתוב את הלחן, כי אני עובדת על הסיפור.
מעולה. מתחילים חברות בבית לסין מחר.
מצוין, אז הרבה הרבה תודה לך, טל וייס, אנחנו נתראה בעבודה ביחד המשותפת. ואנחנו נמשיך את העניין הזה של למידה, שיתוף הפעולה בין מדעי המוח לבין התחום של כלכלה. תספרי לי קצת על הניסוי עצמו, וגם על מה אתם הכלכלנים עושים עם הלמידה הזה של מנגנוני קבלות של החלטה, כן?
אוקיי, אז הניסוי נעשה במעבדה של דוקטור גנילה מוריס, היא חוקרת נוירוביולוגית מאוניברסיטת חיפה, והסוג הניסוי עוזר לנו להבין איך הניסיון של העבר יכול לשנות או להשפיע על ההחלטות או ההתנהגות שבא אחריו. בניסוי
אנחנו עושים את זה עם חולדות.
כן, כן. בניסוי חולדות צריכות לפתור בעיה, כן? למצוא פתרון לבעיה. והבעיה מקודדת על ידי איזשהם קריטריונים או אפיונים שחשובים בשביל לפתור אותה. נגיד צריך למצוא מים, והדרך למצוא אותם זה ללכת לפי ריח מסוים. אז מוח שלנו וגם מוח של חיות מקבלות הרבה אינפוטים על קלט, וצריך להבין מה מכל האינפורמציה שאנחנו מקבלים הוא חשוב.
רלוונטי לבעיה שאני נמצאת בה כרגע.
ואז תוך זמן מה, תוך שבוע בערך, החיות כן מצליחות לפתור את הבעיה, ובאותו עולם, העולם משתנה, אבל כמובן החיות לא יודעות מזה. בשלב השני, הריח שהוא המפתח לפתרון משתנה, אבל התהליך למידה הפעם לוקח הרבה פחות זמן, כי זה מין אינפוט מאותו סוג. ובשלב השלישי, הגורם שאחראי על ההצלחה משתנה. משתנה לסוג קלט, סוג אינפוט שונה.
מה זאת אומרת? הם מקבלים קלטים שונים, אנחנו שמים אותם בסביבה אחרת?
הסביבה נראית בדיוק אותו דבר. כשהקיוז שהם רואים, זאת אומרת, המפתחות, אפיונים של המצב שהם רואים הם שונים, אבל משתנים מפאזה לפאזה. ובשלב השני, גם כן, המקום נראה אותו מקום, ולכל דרך, לכל סוג של פתרון, יש את הריח שקשור עליו, ויש את המיקום שקשור עליו, ויש את הצבעים או אורות שהם רואים.
אז הם עדיין יכולים להריח את אותו דבר ולזהות את הדרך על הפתרון?
הם עדיין יכולים להריח, הם עדיין יודעים לאן הלכת, והם עדיין יודעים איזה צבע מיוחס לסוג, לפתרון שהם בוחרים.
כן.
אבל הם לא יודעים מה חשוב. הם לא יודעים איזה היבט הוא חשוב, ובשלב השלישי, ההיבט החשוב הוא לא הריח, אלא נגיד האור, או הצבע שהם רואים. וזה סוג למידה, למידת על, כן? שהם לא צריכים לזהות קודם כל שהריח הוא כבר לא הגורם החשוב.
כן.
והשנית, הם צריכים להבין, אוקיי, יש גורם אחר, ולזהות מהו גורם שאחראי על ההצלחה. וכמובן, השלב השלישי הזה לוקח יותר זמן.
כי צריך ללמוד מחדש בעצם, חלק מחדש.
כן, אבל עדיין נשאלת השאלה מה הכלכלנים עושים בכל הסיפור הזה. זאת אומרת, זה ניסוי של ביולוגים, מה לנו ולתהליך. והתברר שההתנהגות, מה שהכלכלן מנסה לעשות הרבה פעמים, כלכלן תיאורטי, כן, זה לבנות מודל. מודל שלי יעזור לנו להבדיל עיקר
מתפל,
ולראות, אוקיי, מה חשוב בלהסביר את ההתנהגות, ומה חשוב בלהסביר, נגיד, את הטעויות שהחיה עושה כאשר היא מנסה לפתור את הבעיה.
וגם לראות עד כמה היא מסתמכת על הניסיון, במובן הזה אולי להבין עד כמה אנחנו יכולים להכיר בניסיון שלנו כמשהו רלוונטי.
בהחלט. ומודל של קבלת החלטות שאנחנו חשבנו עליה, היא מודל מן החלטה משוכללת. החלטה משוכללת שלוקחת בחשבון את כל ההיבטים של התיאור של הבעיה. גם את הריח, גם את המיקום, וגם את האור שרואים.
כן.
ואנחנו מניחים, אמנם החיה יכולה להיות לא מודעת לכך, אבל אם היא מתנהגת כאילו שהיא כן, אז אנחנו מניחים שלכל היבט יש משקל מסוים בהחלטתה. אם שמה לב יותר על המיקום, שמה לב יותר על הריח, שמה לב יותר על האור. ואת הפרמטרים האלה, משקולות האלה, אנחנו רוצים להתאים להתנהגות של החיה. ושואלים את השאלה, את המחשב, מה הצירוף של משקולות שיסביר יותר טוב את ההתנהגות של החיה.
אז כל חולדה מקבלת משקולות אחרים, כן? כל חולדה מקבלת
משוואה משלה? כן, כן, אנחנו מנסים להסביר את זה עם משקולות, עם כל המשקולות האפשריים, ולכל חולדה אכן מתאימים את הסוג משקולות שמסביר את ההתנהגות שלה, ורואים שיש מין patterns כאלה, כן? יש משהו שאפשר, תבניות שאפשר ללמוד מהקבוצה של חיות שמשותף להם.
יופי, אז יש משותף. מזל, אחרת הייתם צריכים לעשות משוואה לכל בן אדם, כל מקרה לגופו.
לכן, ומה שמצאנו, הדבר המעניין שמצאנו, שבשלב הראשון, כאשר היא חיה נאיבית, שפעם ראשונה לומדת, היא אכן שמה משקל בסופו של דבר במצב של הצלחה, בימים של הצלחה, היא שמה משקל די גבוה להיבט שהוא אכן רלוונטי לפתרון, כמו הריח.
כן.
וזה מסביר טוב מאוד את ההתנהגות של החיה. גם בשלב השני, כאשר הריח משתנה, המשקל אל ההיבט הרלוונטי הוא גבוה. אבל הופתענו לראות שבשלב השלישי, כאשר ההיבט החשוב משתנה...
כלומר, זה כבר לא ריח.
זה כבר לא ריח, זה משהו אחר. המשקל שמסביר את התנהגותה, שהיא שמה על ההיבט הרלוונטי, הוא לא כל כך גבוה. הוא די נמוך.
אבל זה כאילו לוקח לה זמן להחליף, להבין את ההחלפה הזו, לא?
אז אחרי שהיא מחליפה. אחרי שהיא כבר מחליפה ומצליחה בשלב השלישי, אנחנו עדיין רואים שאיכשהו, מה שהכי מתאים להסביר את התנהגות, זה בכל זאת משקל מאוד נמוך על הדבר שהוא, ההיבט הוא, שהוא רלוונטי.
אז מה זה? זה הרגל?
כן, זה היה מוזר. ואז חשבנו שמה שיכול להסביר את זה, זה העובדה שבשלב השלישי הזה היא לומדת לא רק שהעיקרון השתנה, כן, שהעולם שכבר, זה לא הריח ש...
כן, שיש מצב שאותו עיקרון רלוונטי השתנה. אז לא רק את הגמישות הזו היא מבינה, אלא?
אלא היא גם מבינה שהעולם יכול להשתנות. וכדאי אולי בכל זאת להיות קשוב להיבטים אחרים של הבעיה.
אז היא בעצם הפכה להיות יותר מטילת ספק.
יכול להיות.
הבנתי, יפה. אז אתם לומדים מזה שהניסיון הוא לא רק מכוון לתשובה או לפתרון נכונים במסלול אחד תמיד, אלא הוא גם מלמד שיש ערך לגמישות.
שהעולם הוא רחב יותר, שזה לא רק דבר אחד שקובע את ההצלחה, ייתכן והעולם משתנה, ואנחנו צריכים להיות קשובים לדברים אחרים.
מדהים. אז אני רוצה לספר לך על מאמר שקראתי שמאוד שימח אותי, כי אני מאוד אוהבת חיות, אם כבר, טוב, פחות כשהן חולדות במעבדה, אבל יש קרישים שהאורך שלהם הוא מטר אחד בלבד, הם קרישונים כאלה, חמודים, הם חיים במים רדודים, בכל מיני שוניות, גם באוסטרליה, באינדונזיה, בגינאה החדשה, והם יודעים לעשות מה שאף קריש אחר לא יודע, וזה ללכת.
וואו.
כן, יספר לנו על זה, על הקרישים האלה, דוקטור אביעד שיינין, מנהל פרויקט טורפי על במרכז מוריס קאהן לחקר הים של אוניברסיטת חיפה, שזה גם איפה שאת מגיעה. היי אביעד.
אהלן.
תשמע, זה מאוד מגניב, אני מאוד נדלקתי על הקרישים האלה, ואני רוצה לדעת אם תמיד ידענו עליהם, ורק עכשיו הצלחנו לקבל מושג על איך הם חיים ואיך הם מתמודדים במצבי סטרס, או שממש גם גילינו את המין הזה.
לא, זה... התופעה הזאת בסך הכל הייתה ידועה, אבל ברגע שמתעדים אותה בסרטונים מדהימים באיכות כזאת גבוהה, אז זה מיד מגיע לתודעה של כולנו.
כן, אז היא מרשימה עוד יותר, בסקיילים.
בהחלט, ומן הסתם זה גם נותן לקרישים איזשהו חמידות מסוימת, שהם מדלגים להם על ארבע סנפירים שהם דמויי רגליים, בין השוניות האלמוגים ו...
נכון.
נותן להם איזושהי התאמה סביבתית לאזור שהוא מאוד רדוד, ואז שחייה בו היא פחות טובה, מה גם שהאסטרטגיית הטריפה שלהם, זה מה שנקרא אסטרטגיית המערב, sit and wait, זאת אומרת, אתם מחכים בנקודה הכי נכונה, אז מאוד טוב להם להתמקם בדיוק בנקודה הנכונה עם הסנפירים כרגליים.
כן.
ומחכים שאיזשהו דג נחמד יעבור, או פחות נחמד, ויהיה כטרף עבורם.
נראה לי הם בוחרים את האוכל לפי דג עסיסי או לא עסיסי, פחות אכפת להם אם הוא נחמד. אז רגע, אז באמת אתה אומר שזה תוצר של הסביבה שבה הם חיים, משום שקריש גדול מן הסתם לא יושב במערב וממתין לטרף שלו, כי הוא גם גדול, איפה הוא הסתתר, ואתה אומר שממש ככה בעזרת הרגליים האלה יכולים להיאחז באדמה, בקרקע.
נכון, זה התאמה באמת לסביבה מאוד מאוד רדודה, שהשחייה בה היא פחות נוחה, בטח שאני צריך להתמקם באיזשהו סטוק שמתאים בדיוק כדי ללכוד את הדג ושהדגים לא יראו אותי.
כן.
אז זה בהחלט האסטרטגיה שקשורה לדבר הזה, כהתאמה לסביבת מים מאוד רדודה, שנתונה גם לזרמים לפעמים חזקים מאוד.
שזה, אגב, עוד משהו חשוב, לפעמים יש שם שפל, שפל שיכול להימשך זמן רב, ואז הקריש, הקרישון החמוד צריך להחזיר את עצמו אל המים.
נכון מאוד, ואז הוא באמת צריך למצוא את דרכו בין ה... נקרא לזה שלוליות המי מלח, להגיע למים היותר עמוקים. אנחנו רואים את זה במה שנקרא בדגי הסחוס, שהקרישים חלק מהם.
כן.
התאמה לישיבה שהטמעה הזאת היא לא רק בהיבט של לכידת המזון, וגם יש אלמנט של, הם בעצם מקבלים את החמצן שלהם מהתנועה של המים על פני הזימים, וברגע שהם יושבים בנקודה אחת, ובהנחה ואין זרם חזק, אז הם בהחלט צריכים לסגל יכולות של להוריד פעילות, להוריד דופק, להוריד את המטאבוליזם הגופני, כי יש פחות חמצן, כי יש פחות זרימה של מים על הזימים, בעוד שנגיד הקרישים השחיינים הטובים,
כן.
הם חייבים להיות כל הזמן בתנועה, כי בגלל שהם לא בתנועה, אז אין הספקה מספקת של החמצן לגוף, ואז זה פוגע ביכולות שלהם.
כן, אז הנה עוד הבדל בין הקרישים הגדולים והקרישונים הקטנים, והקרישון הקטן הזה הוא יכול להחזיק את ה... אוויר, בוא נקרא לזה ככה, עד שהוא חוזר למשהו כמו שעה.
נכון, כן, הם יכולים להוריד מאוד מטאבוליזם, ואז הם יודעים לשרוד עם מעט חמצן בגוף.
כן. אתה אמרת משהו בתחילת השיחה שלנו, שמאוד חשוב לי להגיד שהקרישונים האלה הופכים את המיתוס על קרישים לקצת פחות חזק וחמור, כן? שהקריש הוא תמיד נתפס כחיה מאוד מסוכנת, לא נעימה, אלימה, ודווקא זה מיתוג לא טוב. הוא עושה להם שם לא טוב. א', הם טורפים רק שהם צריכים, הם לא... הם לא טורפים להנאה, אני מניחה, ואנחנו מתייחסים אליהם אחרת בגלל המיתוג הזה. לחיות הטורפות האלה.
תראי, בסוף צריך לזכור שהאדם הוא בעצם הצרה הכי נוראית של הקריש, לצערנו.
כן.
זו המציאות האמיתית מספרית. ואז אם אפשר להכניס דרמי סרטונים המדהימים האלה שעושים מסרטוני הטבע, קצת איזשהו משהו שיחבר את האדם לקריש, אני חושב שיש לזה ערך רב, כי בסוף לקריש יש ערך מאוד גדול במערכת האקולוגית.
כן, באקוסיסטם.
המערכת האקולוגית בריאה צריכה את הטורפי העלה שלה, בעצם יוציאו את החולים, יוציאו את הבעלי חיים הפחות מותאמים, יוציאו, ינקו את המערכת. ברגע שהמערכת אין לה את הטורף העלה הזה, נותרים בכל מיני שינויים ועיוותים שטורפי משנה הופכים להיות מאוד דומיננטיים, ואז כן. זה השפעה שאנחנו אף פעם לא יודעים להגיד איך היא משפיעה על המערכת, אבל במערכת שאין אותם, אז היא בהחלט מייצרת כל מיני בעיות.
כן. טוב, אז אני אומרת שאנחנו נצא מהשיחה הזו ונייצר stuffed animal כזה, כן? בובה פרוותית בצורת קריש, ונתחיל להפיץ אותה בעולם.
אז בדיוק, הפרווה זה קצת אלמנט בעייתי איתם, כי הם מאוד מחוספסים, אבל נלך על החמידות שהולכת על ארבע רגליים.
כן, כזה, בדיוק, אז נייצר כאלה, במטר.
בדיוק.
תודה רבה לך, דוקטור אביעד שיינין, על השיחה הזו, שיהיה לך יום מצוין.
יום טוב.
אנה, אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רוצה שאנחנו נספיק לדבר על עוד כל מיני דברים שאתם עושים שם במחקרים על כלכלה, ויש איזשהו ככה מחקר מעניין, תיאורטי, שכדאי להתייחס אליו, אתם בודקים את אלמנט התחרות.
כן, כן.
עכשיו, אלמנט התחרות הוא קריטי בשוק הגדול, אם אני ככה עושה זומאוט, מסתכלת על הכלכלה בתמונת על.
זה עוד מילה שאולי מעוררת אסוציאציות לא לגמרי חיוביות,
נכון.
כשר, כן, מדברים עליה, אבל כן, ננסה לתת לה תדמית יותר טוב.
כן.
כמו הקרישים.
אז התחרות היא דבר חשוב בשוק.
כן, ואכן, הרבה מצבים אנחנו רואים, נגיד, חברות שמשקיעות ורוצות לקבל זכות לייצר איזשהו חפץ מיוחד, או להיות הראשונים והיחידים אחראים על תהליך ייצור חדשני, או נגיד יכולת כן, לייצר תרופה באופן בלעדי בזמן מסוים כן. בשוק. ובשביל לקבל את הזכות הזה, כדאי להשקיע, כן? כולם משקיעים ורק אחד מהם זוכה. אותו דבר, אותו מצב, אנחנו רואים גם בתחרויות ספורט, כן? הרבה מתאמנים, הרבה רצים, בסופו של דבר יש אחד שהוא אלוף, המנצח.
כן.
גם לפעמים בארגונים אנחנו רואים שיש קבוצה של אנשים שכולם עובדים קשה, ובסופו של דבר אחד נבחר
להתקדם אל תפקיד בכיר יותר.
כן, לעבור לתפקיד בכיר יותר.
ואלה המצבים. בסך הכל זה מודלים דומים, אז אני יכולה ללמוד על השוק. גם היא הסתכלות במקומות יותר קטנים, עם פחות פרטים, למשל, כמו סביבת עבודה. כן. או ספורט.
וזה מה שכיף בתיאוריה, שאפשר, כן, לבנות מודל תיאורטי, שהוא שוב פעם מבדיל בין העיקר לטפל. כן. ואז לראות, ליישם אותו לכל המצבים האלה, שלכאורה נראים מאוד שונים. Mm-hmm. המחקר הזה, זאת אומרת, המצב הזה, או תחרות שכזה נחקר בהרבה מאוד, על ידי הרבה מאוד חוקרים, ההיבט של המחקר, המשותף שאני רציתי לדבר עליו, המשותף עם סרג'ו פרדס באוניברסיטת נורת' קרוליינה, הוא בזה שאנחנו רוצים להסתכל על מצב שבו המתחרים רואים, יש להם קצת אינפורמציה על הרקע של המתחרה, היריב, אבל בכל זאת יש קצת הוודאות לגבי מה היכולות שלו.
כן.
ויכולת וגם השקעה, שניהם משפיעים על ההצלחה.
אז הרקע הזה זה למשל, אם אני מתאמנת רגע לפני התחרות, אני רואה מי המאמן של המתחרה שלי.
כן, הוא בן כמה בן אדם, מאיזה עיר.
אז גם זה יכול לתת לי איזה שהם קלטים, כמו שאמרנו מקודם.
בהחלט, כמה גבוה הבן אדם, כן, כמה חזק הוא נראה. בעניין של חברה, כמובן אפשר לפתוח, כן, להסתכל על העבר, ההצלחות בעבר של אותה חברה וכו'. ואז באותו מצב אנחנו רואים ש... ההתנהגות שנראה אותה היא לפעמים מפתיעה, כן? בתחרות שכזו, הבן אדם שנתפס כחלש, עם רקע חלש, על ידי אנשים שנתפסים כחזקים, יכול להחליט בכלל לא להשתתף בתחרות, לשבת בצד.
בעקבות המידע שהוא קיבל?
בעקבות החוסר סימטריה הזו בין המתחרים.
הוא צבר מידע והוא חווה חוסר סימטריה בין המתחרים, אז הוא החליט להדיר את עצמו, כלומר לא להשתתף, לא לקחת חלק בתחרות.
הוא החליט שהוא נתפס כחלש, והאנשים אחרים נתפסים על ידו ועל ידי כל האחרים. כל האחרים כיותר חזקים. ואומנם הוא בתוכו יודע שהוא הכי חזק בתחרות, בקבוצה שלו, עם האנשים ברקע שלו, יכול להיות שעדיין הוא יחליט לא להשתתף.
כן.
למרות שיש סיכוי שאותם אנשים שנתפסים כחזקים, למעשה הם איפשהו בזנה והתחתון של ההתפלגות, הם לא כל כך חזקים אפילו בקבוצה שלהם, ואפילו בהשוואה עליו.
ואז יכול להיות שבעצם אם הייתי כן בוחרת להשתתף בתחרות, אולי אני אחליף את מי שנמצא, בקצה של הטבלה, בקצה התחתון של הטבלה. כלומר, אני יכולה להפוך להיות מראש לשואלים, אני יכולה להפוך להיות זנב לאריות, אבל בזה שבחרתי לא להשתתף, אני בעצם מנעתי מעצמי את האפשרות הזו.
בהחלט. ולכן במצבים כאלה אולי אנחנו נרצה לייצר קבוצות, אם המטרה היא באמת שיתוף פעולה של כולם, אז כדאי אולי לייצר קבוצות קצת יותר הומוגניות, לפחות האנשים שתופסים רואים אחד את השני כדומים, ושבאים עם הכנה דומה, כן, או רקע דומה, שיתחרו מול אנשים שיש להם שנתפסים כדומים להם.
אז את אומרת שצריך לייצר איזה קבוצת שווים כזו, שבה אני אפעל, ואני ארגיש שאני בקבוצת השווים שלי, ולכן יש לי הזדמנות סבירה
לנצח.
כן, יש לי תחרות שהיא ריאלית לי מבחינת ניצחון. אני לא חלשה מדי, ואם אני חזקה, אז אולי קל וחומר שאני אכנס לתחרות, אני אבחר לפעול.
כן, עוד היבט שגילינו שהוא חשוב, וזה מסביר קצת, אולי הוא לפחות יכול להסביר, אחד מהסבירים, לתופעה שאנחנו רואים בארגונים. הרבה פעמים שמים לב על העובדה שנשים שמתחרות בקבוצה כנגד גברים גם, הם
פחות נוטות לקחת סיכונים.
כן, אבל לפני כן, מה שאנחנו רואים בהתנהגות זה שיש מין שני טיפוסים. טיפוס אחד שהוא יושב בצד ואומר, אוקיי, מתי הולכים הביתה? מתי זה נגמר? כן, אני צריך, כן, להכין את הדברים למחר. והטיפוס השני שממש משקיע את כל כוחה ורוצה להצליח.
אז כשאנחנו מסתכלות על נשים, יש את הדיכוטומיה הזו, אבל בקרב גברים יש ממש קשת הרבה יותר רחבה של אפשרויות, אין בהכרח רק דיכוטומיה של התנהגות.
ועוד דבר שנשים, רואים את זה יותר בקבוצות של נשים מעורבות עם גברים, כן? כאשר נשים וגברים באותה קבוצה מתחרים על אותו תפקיד.
כן, אם זה מפעל רק של נשים, אז יש מצב שאנחנו נראה יותר את הקשת הזו, את הפילוג, את ההתפלגות היותר אפשרית הזו, ופחות את הקוטביות.
כן, בדיוק.
כן.
אז הסיבה שמצאנו היא באמת שנאת סיכון. רצון להימנע מהסיכון. התברר שבקבוצות מעורבות כאלה, אנשים שיש להם שנאת סיכון גבוהה, שמוכנים לשלם יותר בשביל להימנע מסיכון, הם דווקא, הגיוני שהם התנהגו כפי שתיארנו. אם הם מגלים שאין להם כישרון כל כך, אז עדיף לשבת בצד. אם הם מגלים שהם חזקים בתחום, חזקים ביחס למה שמצפים מהם, אז כדאי להם להשקיע את כל כוחם, וכמעט ולהבטיח את
ההצלחה שלהם.
לכן, שני הקצוות האלה מקבלים תשובה, או התוצאה כמעט ודאית. הקבוצה הראשונה לא זוכים, קבוצה השנייה, יש להם סיכוי מאוד מאוד גבוה לזכות.
וואו, זה מרתק. כל מה שאתם עושים שם אחר כך לוקחים את זה מהמחקר התיאורטי ומנסים להלביש את זה על השוק, זה מדהים. אני רוצה להודות לך על שעתיים נהדרות שבהן חלקתי את הידע שלך בכלכלה, דוקטור אנה רובינצ'יק, חוקרת בתחום הכלכלה הציבורית, מומחית להערכת פרויקטים ציבוריים, מרצה בכירה במחלקה לכלכלה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
תודה, היה כיף.
יופי, אני שמחה. תודה גם ליאיר ניומן על הביצוע הטכני, לענת אורי, עורכת התוכנית והמפיקה. אני גיל מרקוביץ', אתם האזנתם והאזנתן לשתיים שיודעות, ואנחנו נסיים עם שיר שמן הסתם עוסק בכסף. אז תשתדלו גם ליהנות ולא לעמוד את זה כל הזמן בכמה זה שווה. אני שמחה שהאזנתם לנו, רשת כאן תרבות, להתראות, חמישי שמח.